אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you His Excellency Volodymyr Zelensky, President of the Ukraine.
בשבוע שעבר יצא לראשונה נשיא אוקראינה זלנסקי מגבולות מדינתו שוטטת אדם למפגש בזק בוושינגטון. זלנסקי ועמו מציינים עוד חורף וכמעט שנה למלחמה האכזרית מול האויב הרוסי. הצלם זיו קורן ודוקטור רונן ברגמן חזרו בימים אלה ממסע משותף נוסף לאזורי הלחימה הקשים. הם מצאו שם רוח לחימה איתנה שלימדה אותם הרבה על כוח עמידה אנושי, אבל פגשו גם תמונות מלחמה קשות שהתקשו לשכוח זמן רב.
אני רואה בקצה המסדרון שיש חייל שהוא רוכן מעל איזה דלי כזה, והוא, אני חושב שהוא הרגע התקלח או משהו, כי הוא נוטף מים. אז שאני מתקרב אליו, אני רואה שהדלי הזה הוא מלא בגזות, והוא פשוט שותה דם, זה לא מים, לתוך הדבר הזה, והרופאים עסוקים בדברים אחרים, כי אין להם מספיק רופאים כדי לטפל בו. זאת תמונה שתישאר לי תמיד.
אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
אני מצלם את זה. מה אתה חושב שאתה מצלם את זה?
שכונת וילות. לא נשאר פה כלום. זה פשוט לא יאמן.
בסוף החורף הקודם יצאו עיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס דוקטור רונן ברגמן והצלם זיו קורן לפרויקט משותף באוקראינה. המסע הוא שהביא לנו את הקולות והמראות הכי עוצמתיים, יצא לדרך כשהעולם עוד לא עיכל את מימדי ההרס, את עוצמת הלחימה האוקראינית וגם את הפער הגדול בין תדמית הצבא הרוסי לבין המציאות בשטח. דוקטור רונן ברגמן מספר לי על אוקראינה שהם פגשו בימים אלה.
קודם כל קר נורא. מינוס 5, מינוס 10. וכמובן שמרגישים את הקור, כי אין חשמל. הדבר הזה, המזעזע, אומרים שהרוסים מפציצים תשתיות, זה נכון, אבל הם מפציצים רק תשתית אחת, רק את החשמל.
אנחנו במקום שנקרא סאבסטיישן 330 למתח גבוה מאוד. זאת תחנת הממסר לחשמל, שסיפקה את החשמל לכל אזור חרסון, ובלילה שבין העשירי ל-11 בנובמבר, ממש לפני שהם נסוגו מכאן, המקום הזה ואחוריי, יש שם מגורים, גם שימש למגורים של עשרות חיילים רוסים, הרוסים פוצצו את התחנה הזאת, הפכו אותה לבלתי שמישה לחלוטין, חלק מהטרור, טרור החשמל שהם מפעילים על אוקראינה.
הם עושים התקפות טילים מתוזמנות, גם מהים השחור, וגם מהאזורים שבתוך רוסיה, וגם מהאזורים שהם כבשו בתוך אוקראינה, גם עם הלטים, וגם עם טילי שיות, וגם עם טילים בליסטיים, וגם עם רקטות, באופן מתוזמן על הרבה תחנות כוח, על הרבה תחנות ממסר, כדי להפיל את כל הרשת, כדי שלאנשים לא יהיה במה לחמם את הבתים בקור הנורא הזה. זה קור חודר עצמות. זה טרור חשוב. אני אגיד דבר אחד שהוא לדעתי מחבר את כל האוקראינים, האלפים הרבים שפגשנו בכל הנסיעות, בכל החודשים שהיינו שם, וזה שלמרות המחיר הנורא שהולך ומאמיר והלב שהולך ומחמיר ולמרות הסיפורים הנוראים, לא פגשתי אוקראינית או אוקראיני אחד, כולל לא בעלי החיים, שהביאו איזושהי חרטה, איזושהי מחשבה שאולי היה צריך לנסות ולדבר איתו עם פוטין, שהיה צריך להתחייב בפניו שלא ייכנסו לנאטו, שזה היה עוזר, שזה היה פותר, שזה היה חוסך. כולם, גם הפצועים הקשים של בבית החולים 3, בחזית שם, לא רחוק מבחמוד, שאנשים באמת, אנשים מתים כל שעה. כולם אומרים שזאת המלחמה שלהם, זאת מלחמת העצמאות שלהם, שעדיף למות על הרגליים מאשר להיות על הברכיים, ש... הוא כובש זר, הוא במדינה שלי, ואני פשוט עכשיו יגרש אותו, וזה יהיה הגורל של כל רוסי שמגיע, וזה מחבר אותם.
מאיפה מאיפה שואבים כוח? האם מהעובדה שהם הצליחו לעמוד מול רוסיה, שהסוד של הצבא הרוסי התגלה, שהוא בעצם לא צבא כזה חזק, משם הכוח?
ברור שההצלחה מביאה גם מוטיבציה, כן? אבל מצד שני, אנחנו רואים מדינה שפשוט נרמסת תחת השרשראות והפצצות והטילים והמלטים של הקלגס. הרי אנחנו, כשאנחנו עזבנו, זיו ואני
בפעם הקודמת,
באפריל, אז זה היה אחרי שאנחנו היינו עם הכוחות הראשונים שנכנסו, שבעצם שחררו את אירפין ואת בוצ'ה, וגילינו הרס נורא, תוך כדי היווצרות ההרס, כי חלק מהבתים ממש נהרסו והופצצו לנגד עינינו. אבל הייתה איזו תחושה של מין התעלות רוח כזאת אצל הכוחות, אני ראיתי כי הם הצליחו בפעם הראשונה להפוך את הקדרה ולנצח. אבל מה שראינו עכשיו, ממדי ההרס, הם בסדרי גודל הרבה יותר גדולים. זאת, יש ערים שלמות שהם שטח צבאי סגור, אני חושב שהאוקראינים גם לא רוצים לפתוח אותם כדי שלא לא, לא ידווחו, גם לאוכלוסייה שלהם, אגב, הם לא אומרים כמה הרוגים יש עליהם.
זה חלק מהמלחמה המורלית שלהם.
כן, כי הם לא רוצים להגיד, לא אזרחים ולא חיילים. יש אזורים בבחמות, יש ימים שיש ביום אחד, בין 200 ל-300 פצועים קשה, יש ימים שביום אחד יש בין 200 ל-300 חיילים הרוגים אוקראינים, ביום אחד, והמדינה היא במצב נורא. מצד שלישי, הכוחות הרבה יותר מאורגנים.
Now answering Ukrainian President Volodymyr Zelensky's plea, the U.S. says longer-range anti-aircraft missiles are arriving in Ukraine, including the powerful S-300.
You know what kind of ציוד, אוכל, אמצעי חימום, אמצעי תקשורת, פיקוד ושליטה, ואתה רואה צבא מסודר.
הרבה יותר מהביקור הקודם שלכם?
הרבה יותר מהביקור הקודם. אני זוכר את החדר הקשר שהיה של גדוד הקומנדו שהצטרפנו אליו, שזה היה מין חיבורים כאלה, פרוביזורים, אתה רואה כזה, תקעים על תקעים ונסים, והיום אנחנו ראינו כבר מפות מתעדכנות, למרות שאין קליטה סלולרית, קשר מוצפן. קיצור, האמריקאי והבריטים נתנו להם ציוד ברמה מתקדמת ביותר, עובדה שהם מאוד מאוד מצליחים.
כשאתם חוזרים לאוקראינה, מי הם האנשים שאתם פוגשים שם? אלה שלא עזבו או אלה שחזרו?
כן, אתה פוגש הרבה מאוד אנשים. תראה,
שחזרו?
שחזרו, בוודאי. צריך להבין גם שבחלק גדול מהמקומות, נגיד שתי ערי הלוויין שהיו במרכז הלחימה, והסמלים של המלחמה, בוצ'ה ואירפין, אז את בוצ'ה כבשו כולה. ומבוצ'ה ירו על אירפין, ובתוך אירפין נלחמו, ולכן ממדי ההרס באירפין הרבה יותר גדולים. אבל בגלל שאירפין בחלקה גדול לא נכבשה, והצליחו להוציא משם את רוב האנשים, 95% מהאנשים, באירפין יש הרבה יותר הרס, ובבוצ'ה יש הרבה 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 יותר הרוגים, כי הרוסים פשוט רצחו אותם.
בבוצ'ה היה את הטבח הגדול.
נכון.
כמה הענן הזה עדיין יושב על העיר?
זאת עיר של 40 אלף איש, לפני המלחמה. ב-23 בפברואר, היו שם 40 אלף איש. הם ספרו עד עכשיו 435 הרוגים, תחשבו על זה בממדים של חס וחלילה, אני יודע, תל אביב, שפתאום אתה מתבשר ש-5,500 איש מהעיר מתו. אבל בתוך הדבר הזה, אנחנו לבית הכברות, כ-200 מתוך ה-400, כ-450, 425, לא זיהו. הם נמצאו בקברי אחים, הם הועברו למקומות אחרים, ו... עכשיו לקחו להם DNA, אבל יש כאלה שכל המשפחה מתה, אז אין ממי לקחת בכלל DNA, וכל מה שיש שם זה בית כברות, ולכל אחד יש צלב עץ ומספר. בתקווה שיזהו אותם, וזיו נתן לזה את הכותרת הנכונה, אמר, הנה פה, לא לכל איש יש שם.
7:00 אנחנו באחד מהבסיסים הסודיים של ההיראים של הכוחות האוקראינים, באירפין, במעטפת של עיר הלוויין הזאת של קייב. כמו שאנחנו יכולים לראות, הדיווחים של האוקראינים נכונים, הם הצליחו להניס את הכוחות הרוסיים. הכוחות הרוסיים מנסים למצוא איפה אנחנו נמצאים.
בוא נלך לאירפין, העיר שנפגעה משמעותית, והגשר המפורסם שפוצץ. שוקם או עוד לא?
לא שוקם, ולא בטוח שהיא שוקם. יש שם ויכוח די נוקב בין הנשיא זלנסקי לראש העיר, ראש העירייה, אלכסנדר, או אולכסנדר, כמו שהם קוראים לו, איך שהם אומרים את השם הזה באוקראינית, יש אגב כמה מילים, או הרבה מילים שהן דומות, אבל הן לא בדיוק אותו דבר, ופתאום האוקראינים מאוד מאוד מקפידים.
עכשיו זה וולודימיר ולא ולדימיר.
בדיוק, וזה לוי ולא לבוב. והאנשים שדיברנו איתם, בכירים, עכשיו כולם מדברים רוסית, ויש איתנו מתורגמן שמדבר רוסית, לא מדבר אוקראינית. עכשיו, אם אנחנו מדברים, אין בעיה לדבר רוסית, אבל אם אני פותח מצלמה, בשביל מעיינת, אז הוא לא מוכן.
וואו.
הם רק מדברים, יש להם הוראה מזלנסקי, מדברים באופן פומבי רק אוקראינית. בכל מקרה, הנשיא זלנסקי אומר, בוא נהפוך את הגשר לאנדרטה, למוניומנט של המלחמה, נשאיר שם את המכוניות המפוצצות, הם שם, נשאיר את המכוניות המפוצצות, נשאיר את הגשר כמו שהוא, נבנה גשר אחר, אבל נשאיר אותו ככה. מרקושין אומר, אני צריך פה להביא משקיעים להייטק, אני צריך לשקם את העיר, אני לא צריך אנדרטות, אני רוצה חדש. אגב, מצאתי בעזרתה של נועה לוי, שסייעה לנו מאוד בתחקיר לכתבה, תמונה של הגשר הזה מיולי 1941, כשמפקד החזית הרוסי נותן הוראה לפוצץ אותו כדי לעצור את ההתקדמות של נחיל השריון הנאצי לעבר קייב. תחשבו על הדבר הזה.
ושנים אחרי על... מפוצצים אותו כדי שהרוסים
לא יגיעו. כן, הרוסים אז, ובעצם הרוסים, יש כל כך הרבה דמיון בין האופן שבו הנאצים התנהגו, לבין האופן שבו הרוסים מתנהגים היום, גם בפרובוקציות ובשקרים הנוראים שהם סיפרו כדי להתחיל את המלחמה, וגם בפשעי המלחמה והפשעים נגד האנושות, אמר לנו לזיו ולי בזמנו, בסיבוב הקודם, התובעת הראשית בנדיקטיבה, שהיא חושבת שיש מספיק כדי להעמיד לדין את פוטין ועוד 207 אנשים שקשורים אליו, לא רק בפשעי מלחמה, ולא רק בפשעים נגד האנושות, אלא גם בעבירה הכי חמורה בספר החוקים של האדם, וזה ג'נוסייד, השמדת עם. אני דיברתי גם עם משפטנים שעוסקים בנושאים האלה בארץ, הם גם אמרו שיש לזה סיכוי, ומיום ליום נאספות עוד, הניו יורק טיימס, עמיתי שם פרסמו כתבה מאירת עיניים, שמזהה מי הם החיילים, מי היחידה, מי המפקדים שביצעו את הטבח בבוצ'ה. עם שמות ותמונות. זאת אומרת, יש אפשרות, אני לא יודע מה, איך זה יקרה, והאם ה-ICC יראה את האנשים האלה, למרות שיכול לשפוט אותם גם באבסנטיה, אבל...
בהדרם, כן.
העולם, כן, בהדרם, אבל העולם לא יוותר פה לדעתי.
When I was in Bakhmut yesterday, our heroes gave me the flag of those who defend Ukraine, Europe and the world at the cost of their lives.
בכל זאת שנה אחרי, זלנסקי עדיין מאוד פופולרי, העמידה שלהם איתנה, אתה מעריך שיש להם כנראה עוד חורף לפניהם מלא, הם ימשיכו והתחזקו? צריך לזכור גם עם תמיכה של הממשל האמריקאי, תמיכה מאוד חזקה.
לא רק הממשל, יש פה... יש כמות מאוד גדולה של מדינות שתומכות גם צבאית, וגם הרי בסוף זה גם האינטרס שלהם, כלומר, יש אפילו לפעמים, אני חושב, אנשים בתוך הממשל האוקראיני שחושבים שאולי היה צריך לחתום הסכם שביתת אש כדי שהמדינה פשוט לא תמשיך להרס. זה כאילו קורה כל הזמן, ואנחנו התרגלנו, אבל שם אנשים נהרגים, ומדינה נהרסת, נרמסת, מושמדת, מנוצצת תחת...
אבל עד כמה הכל הזה נשמע?
אני חושב שאם הוא נשמע, אז הוא דווקא האוקראינים הם אלה ש... רוצים לחתום הפסקת אש, והעולם פחות. כלומר, למרות הסבל של העולם בנושא של האנרגיה, אני חושב שארצות הברית וגרמניה, דיברתי עם גורמים גרמנים בכירים מאוד, הם מדברים כמו שאני לא שמעתי גרמנים מדברים אף פעם. הם אומרים, לא רק פוטין, אלא ההתנהלות שלו ושל כל הצמרת, הובילה את המדינה לפשיטת, רגל מוסרית כזאת, שאנחנו לא נוכל להיות איתם באיזשהו קשר, עד שכולם יסתלקו. וזו דגישה גרמנית, הרי שהגרמנים מדברים על דיאלוג תמיד, ושצריך להשאיר את הדלת פתוחה, גם עם מי שנחשב לשחקן bad actor, לשחקן רע, פה לא.
כלומר, האנד גיים שלהם, של המערב נגיד, הוא בעצם סילוק פוטין. עד אז הם לא ישתפו פעולה עם סיום המלחמה?
אני מעריך, אגב, זה גם הקרב של אוקראינה, זאת אומרת, הקרב של אוקראינה היום, שאומרים אותו כל הבכירים, מנשיא זלנסקי דרך ראש הממשלה ירמק וכולם, הוא אומר, אנחנו לא מפסיקים, אנחנו לא חותמים על הפסקת אש, אנחנו לא נכנסים למשא ומתן, אנחנו לא נקפיא את המצב הנוכחי, אנחנו לא נסתפק בנסיגה רוסית לקווי ה-24 בפברואר, אנחנו רק נקבל נסיגה רוסית מוחלטת מכל השטחים, כולל השטחים שנכבשו ב-2014, כולל דנבאס, והעיקרים, כולל הכל. והיום יש גם הערכה של המודיעין הבריטי, שיש להם כבר את היכולת הצבאית לעשות את זה. אגב, מצד אחד יש לך פה מלחמה שמתנהלת בכל הכלים האלה, המשוכללים והמלטים והטילים ורדארים, ואנחנו רואים אותה גם את הכמויות האדירות האלה של הציוד. מצד שני, טרנצ'ס, אנשים חופרים שוחות, חלק מהמלחמה, למשל במקום אולי הכי נורא היום על כדור הארץ, בחמוד שהיינו בו בשבוע שעבר, אנשים יושבים וחופרים שוחות עם טוריות, גם הצד השני, ויש לך שם תעלות קשר ושוחות, ואנשים יושבים ומחכים שיפול להם התקפה של היום, אומרים אגב שהרוסים גם יש להם איזה שעות גבוהות, הם תוקפים בבוקר ויש להם, כי לפני 8 הם לא תוקפים, לפני 8 בבוקר. ובכל מקרה, ורק למי שיש לו יותר כוח, ויותר רידנדנס, זאת אומרת, יותר יתירות, רק הוא זה שמנצח.
כלומר, מצד אחד אתה מדבר על, בוא נגיד, אנחנו מדברים על ציוד המלחמה הכי מתוחכם שיש היום, המלטים המתאבדים וכולי של איראן, וטילים שעוד לא ראינו, ה-S-300 וכולי, אבל מצד שני אנחנו רואים שוחות, כמו פעם, אנשים חופרים לעצמם ומתמגנים בצורה הכי פשוטה שיש.
נכון, ומתוך השוחות, היינו בשבוע שעבר בקווי הלחימה ליד חרסון, על הדנייפר, ו... ראיתי שם חופרים שוחות. עכשיו, ליד איפה שחופרים שוחות, יש שוחות קיימות. והשוחות הקיימות זה של הכוח הרוסי שהיה שם קודם ועזב. אז אמרתי להם, יש לכם שוחה, למה אתם צריכים לעבוד? זה עכשיו אדמה קפואה, וזה קשה לחפור. אז הם אומרים, לא, אנחנו, יש לנו גאווה, וחוץ משהרוסים לא יודעים לחפור, זה חרה של מחפור ובונקר, אנחנו עושים משלנו. והם בנו, וזה בעומק שלהם, יודע מה, זה 6 מטר פנימה, זה דברים מטורפים.
האנושיות של האוקראינים בתוך הזוועות, מחסה לחיות מחמד שאיבדו את בעליהן, וגם הרגע הקשה של רונן ברגמן בבית החולים בבחמות. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
I have a plastic bowl for the pets and we help people who have small puppies, small dogs and they run from the war.
יש רגעים של קסם אנושי שיש אצל האוקראינים, אני ואתה מאוד אוהבים בעלי חיים, וזה מאוד בולט לאורך כל המלחמה הזו, מהיום הראשון שהם יורדים למנהרות, לרכבת התחתית, הם יורדים עם הכלבים והחתולים שלהם, ועד היום הדאגה לבעלי החיים.
כן. זו ההגירה הראשונה, הפליטות הראשונה, שאנשים זזים עם בעלי החיים שלהם. ויש לזה גם צעד אפל, אני לא רוצה להתחיל אפילו לחשוב, כמה אוקראינים מתו בגלל שהם לא היו מוכנים לעזוב את הבעלי חיים שלהם. בתוך החלקים הנטושים של ירפין יש להקות של כלבים, שהם מחפשים ביחד, מזרע ומחפשים אוכל. ולמשל, ליד בניין העירייה, יש מין כלובים, זה נראה כמו שוב אחיונים, אבל מוגדל פי 10, שחתולים וכלבים יכולים לשבת שם ולהתחמם, זה חשבל. ואוכל, ואנשים שם מאוד מאוד רגישים לה.
וחלקם יגיעו לחפש אולי את בעלי החיים, את החיית המחמד שלה.
כן, חלק חזרו וחלק מצאו, יש חתול שבזמנו באותו רחוב בבוצ'ה, שזיו חתול ג'ינג'י ככה מדושן עונג, שזיו צילם אותו עם כל הטנקים מאחוריו, ואחר כך כל העיתונות הפך לכוכב גדול, כל העיתונות העולמית, והוא כבר עושה להם פוזות, וזה הוא כבר רגיל לצלם.
רגע הכי קשה שלך.
היינו עם שמות בכיר בממשל האוקראיני, כמה הם קודם, הוא שאל לאן אתם נוסעים. כי הרוסים, הם נתנו לווגנר, ווגנר זה מין מיליציה פרטית, שאחד מהאוליגרכים שנאמנים לפוטין, והם אנשים גם מאומנים יותר, וגם אכזריים מאוד. הם שחררו 40,000 אסירים קשים, ואמרו להם, אתם תלכו להילחם, מי שישרוד יש לו חנינה. רוצחים, אנסים, סוחרי סמים. עכשיו, כדי שהם יילחמו, כמו בסטלינגרד במלחמת העולם השנייה, מאחורה יש את ה-FSB, את המודיעין, ומי שרץ אחורה, יורים בו במקום. כל יום מספרים לנו במודיעין האוקראיני, כל יום יש הוצאות להורג של לוחמים של עצמם, של אותם אסירים. ואומר לי, אחד מהמפקדים האוקראינים, כמו Games of Thrones, שהזומבים באים והורגים אותם, והם באים והורגים, אומר, אנחנו הורגים אותם בלי סוף. זה אלפים על אלפים. הערכה היא שעד היום נהרגו בין 70,000 ל-80,000 חיילים רוסים. 70-80,000. הרי ארצות הברית בעשר שנים של מלחמה בווייטנאם איבדה 58, וכמובן זה היה מכה מאוד כואבת. היינו בבית החולים 3, הוא משרת את בעצם הדיוויזיה הקדמית שיושבת בבחמות, יושבת בעצם מנהלת הלחימה. לא בטוח אגב שבחמות תשרוד. נכנסנו, היינו שם, הגענו שם בערב. כל רגע מביאים פצועים קשה. כל שנייה. פצועים במצב מזעזע. ממש זה המיון הקדמי שלהם. הם במצב, הם הרגע נפצעו. והמסדרון נפלו לי, ואני הולך שם, סיב צילם באיזשהו מקום אחד, הלכתי לבד. אני רואה בקצה המסדרון שיש, ואני רואה את הצללית שלו. נראה לי כמו חייל, שהוא רוכן מעל איזה דלי כזה. והוא, אני חושב שהוא הרגע התקלח או משהו, כי הוא נוטף מים. אז שאני מתקרב אליו, אני רואה שהדלי הזה הוא מלא בגזות, והוא פשוט שותה דם, זה לא מים, לתוך הדבר הזה, והרופאים פשוט עסוק. עכשיו, הבן אדם, הוא פשוט, זורם לו דם מהפנים, והרופאים עסוקים, והוא רק פשוט, רק עם רק הגזות האלה, הפדים האלה, שסופגים את זה בתוך הדיל, וזהו, ואף אחד לא מטפל בו, כי הם עסוקים בדברים אחרים, כי אין להם מספיק רופאים כדי כדי לטפל בו, זו תמונה שתישאר לי תמיד.
אם אני מחברת את המסע הקודם ואת המסע הנוכחי שלך, מה הדבר המרכזי שלמדת ממנו?
שאחרי שני עשורים שפוטין הצליח לגרום לכולם חיל ורעדה משימוש מאוד מושכל ואגרסיבי וברוטלי בכוח שלו במקודות קטנות, בלי שנשים לב שמאחורי זה אין שום דבר, וכולם פחדו, האוקראינים היו הראשונים שאמרו לא, ועמדו חזקים ואמרו, זאת מלחמת העצמאות שלנו, והמלחמה הזאת התיחה מחדש את הזהות האוקראינית, והראתה לעולם גם מי זה פוטין. ומה זה הצבא שלו?
כלומר, הם הסיכה בבלון.
הם הסיכה בבלון, אבל הסיכה הזאת, אפרופו החייל הזה מבית חולים 3, הם שוטטים דם בשביל כולנו. הניצחון שלהם, הוא יהיה הניצחון של העולם החופשי, כי הוא יראה שלא דרך רשעים תצלח, ולא כל רודן יכול לעשות את הדברים האלה, ויש מחיר, ויש אקאונטביליטי, ואני באמת מאמין, אני יודע שזה נשמע מופרך, אבל אמרתי את זה ביום הראשון לפלישה, שהדבר הזה לא יכול להיגמר, אלא בהסתלקות הפוליטית, אם לא הפיזית של פוטין מהבמה. אין דרך אחרת, העולם לא יסלח, לא ישכח, אין דרך אחרת. הבעיה היא, וזה כמובן שאני לא יודע מה התשובה עליה, השאלה היא כמה זמן זה ייקח, וכמה דם אוקראיני יישפך בינתיים, אבל באמת, באמת צריך להסתכל עליהם, עם גיבור, שמנהל מאבק על חופש ועל דמוקרטיה, ועל ערכים של המאה ה-22, זה מה שפוטין אגב לא הבין. הוא לא הבין שלמרות שהם אחים, למרות שהם ביחד, למרות זה, הם לא רוצים את החיים האלה, הם לא רוצים שלטון דיקטטורי. הם מדינה עם בעיות, אבל הם בסוף דמוקרטיה, הם מדינה מערבית, וזה מה שהם רוצים, על זה הם מלחמים, מלחמים בשביל כולנו.
דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה על השיחה המרתקת הזו.
תודה, תודה שרון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק לא רק באשמת פוטין, אירופה נערכת לחורף קשה במיוחד. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.